טוב, אז אני רוצה לדבר על על חמלה. ואני רוצה לדבר על חמלה מנקודת מבט של שחרור מסבל. כמו שדיברתי, התחלתי לדבר אתמול, התכלית של הדרך שהבודה לימד ושל המדיטציה זה לשחרר אותנו מנטייה לא מודעת ולא מועילה לייצר סבל דוקה מיותרת בחיינו. ודיברנו אתמול על החוכמה של אי-אחזות, ואני רוצה להציג באותה פרספקטיבה את החמלה. חמלה כאחות תאומה של החוכמה, כצד פן של החוכמה, חוכמה של הלב והתודעה, שיודעים לשחרר אותנו ממטענים מיותרים של היאחזות ושל סבל. אז זאת ממש הפרספקטיבה. ואני רוצה להציג את האיכות הזאת של חמלה כממש עוצמה, עוצמה פנימית, אולי העוצמה הגדולה ביותר של של בני אדם. ואני רוצה להגיד את זה כי א', אני באמת מאמין בזה, וב', כי הרבה מאיתנו נוטים לחשוב שחמלה זה מין second best כזה. אני בכל אופן, שכאילו, אם אין לנו משהו יותר טוב לעשות, אז נוכל להיות בחמלה. אני רוצה להגיד, להתוודות, שאני כשהתחלתי לתרגל, רק רגע, האינטרנט שלי פה לא יציב, אני אנסה לחבר אותו, לחזק אותו, שנייה. כשאני התחלתי לתרגל בשנים הראשונות, ששמעתי את המורים מדברים על חמלה, היה נראה לי, מה זה הקשקושים האלה, לרקי הלב, לפתוח את הלב, להיות בטוב לב, להיות בחמלה, היה נראה לי שזה מין דיבור ללפלפים רקי לב של האנשים שהם hardcore meditators, אז אינסייט, ויפאסנה, ריקות, ריקות של האני, תנו לי את הדבר האמיתי, אל תיפיפו עם כל מיני רכות לב שכזו. והיחס שלי השתנה מתוך הרבה סבל. הוא לא השתנה ביום אחד. כשגיליתי כמה הגישה שלי, כמה בורות וכמה שחצנות הייתה בה מצד אחד, וכמה חוסר הבנה היה בה, והתחלתי להבין מתוך הסבל שחוויתי, מהאופן המסוים שבו תרגלתי, גיליתי שחסרה הרבה מאוד חמלה, והרבה מאוד רכות ואהדה, ויכולת לפגוש קשיים מבלי להיות, להפוך את עצמי או את הקשיים לאויב. למדתי מתוך הניסיון כמה שחמלה נחוצה כדי להשתחרר מסבל מיותר. אז היום אני, בשבילי, חמלה היא חלק בלתי נפרד מהדרך, חלק בלתי נפרד מהתרגול, גם על הקרית וגם לא פחות בתוך החיים. ואני ממשיך לגלות כמה החיים, התודעה, לב והתודעה, חופשיים יותר, פתוחים יותר, מחוברים יותר, מפחדים פחות, אוהבים יותר, כשיש יותר חמלה בתוך הלב. עד כדי כך, זה בעיניי מגה איכות. אז מה זה חמלה? וחשוב שנדע על מה אנחנו מדברים בהבנה הבודיסטית. חמלה זה היכולת לפגוש קושי, לפגוש כאב, לפגוש סבל, מבלי לתקוף, מבלי לסנוע, מבלי לכעוס על עצמנו או על מה שגורם לנו לסבל. זאת אומרת, היכולת להישאר בלב פתוח ולהמשיך לאהוד את עצמנו גם כשקשה לנו, ומה שנובע מזה זה המוכנות והנכונות לפעול במיומנות להפסיק את הסבל, להפסיק את הקושי, להפסיק את הכאב, אבל בלי לשנוא ומבלי להחזיק שנאה בלב, גם כלפי עצמנו וגם כלפי מי שמייצר את הקושי הזה. שזה נשמע נורא פשוט, אולי לא, בעיניי זה נשמע, הרבה שנים זה נשמע הוקוס פוקוס, איך אפשר לא לשנוא מישהו שבא לתקוף אותך ורוצה לפגוע בך? איך אפשר לא להיות קשה עם עצמי כשאני כל כך מפשל, כשאני מספק תוצאה או מרגיש כל כך לא טוב בעיני עצמי? אבל עם השנים למדתי ואני עוד לומד שאפשר ואפשר גם אפשר, וכמה שזה משחרר. אז בעצם חמלה מאפשרת לנו טרנספורמציה במפגש שלנו עם קושי ועם סבל. ונשאלת פה השאלה, אנחנו יכולים לשאול את עצמנו, איך אנחנו, כשאנחנו בתודעה הרגילה שלנו, בתודעה היומיומית שלנו, כשאנחנו פוגשים קושי וסבל, שקשה לנו, מה קורה ללב שלנו? מה קורה לתודעה שלנו כשאנחנו פוגשים קושי? כשאנחנו רואים משהו שקשה לראות אותו, משהו מגעיל, משהו דוחה, משהו מפחיד, מה קורה ללב שלנו? נכון? הלב שלנו נסגר. כי זה דוחה, כי זה מפחיד, כי זה רע, כי זה מאיים, אז התודעה הלא ערה, לא ערה, אתם זוכרים אתמול לא ערה, זה לא ערה לאיך נוצר סבל ואיך סבל יכול להתפוגג, התודעה האוטומטית, הרגילה, נסגרת שאנחנו פוגשים קושי, כי זה מפחיד, כי זה מאיים. וזו תגובה אינסטינקטיבית, ואפשר לראות את זה לא רק אצל בני אדם, גם אצל בעלי חיים, אפילו גם אצל צמחים, כשיש משהו מאיים, אז התנועה האינסטינקטיבית היא להיסגר. אבל להיסגר זה תנועה אינסטינקטיבית, אבל גם להיפתח אחרי זה. והבעיה שלנו, או הקושי שלנו, או הסבל שלנו, איך שאתם מסתכלים על זה, זה שהלב שלנו נשאר סגור גם אחרי שהאיום חולף. אנחנו ממשיכים לסנוע את עצמנו או את מישהו שמפחיד אותנו גם אחרי שהאיום חולף. הלב נשאר סגור. וכשהלב נשאר סגור והתודעה נסגרת סגורה, אז קשה לנו. מישהו חי פעם בטוב כשהלב שלו היה סגור, כשהוא משמר שנאה וכעס ותוקפנות ופחד, זה לא מתכון לחיים טובים. גם אי אפשר לחשוב בצורה בהירה, כאשר הלב והתודעה סגורים, יש פחות אפשרויות. אנחנו, יש רק אויב, יש רק סכנה, אנחנו באיזה מוד של הילחם או ברח, או ברח, ואנחנו לא ממש במיטבנו. אז החמלה מציעה לנו את האפשרות לפתוח את הלב גם אחרי שהוא נסגר. הלב ייסגר, כשנדרוך על קוץ משהו בתוכנו יתכווץ, כשנראה נחש נתכווץ ונפחד, כשמישהו יגיד לנו משהו פוגע אנחנו נתכווץ ולא נאהב את זה ויופיע בנו כעס, אבל כמה זמן נשאר עם הקיבוץ, זה תלוי בכמה אנחנו מיומנים בלטפח חמלה. ולטפח חמלה זה אומר להזכיר לעצמנו שלא צריך להישאר עם לב ותודעה מקובצים, ואפשר לפתוח אותו מחדש. לפתוח זה להסכים להרגיש את הקושי. זוכרים אתמול דיברנו שלהסכים להרגיש את הקושי זאת ה... אפשרות כדי להבין על מה הקושי פה יושב, דיברנו על זה אתמול, אז אנחנו יכולים לפגוש קושי מבלי להישאר בקובצים, מבלי להישאר סגורים, מבלי לברוח, וזאת היכולת של חמלה. ואז כשאנחנו יכולים לפתוח את הלב שלנו מחדש, אנחנו יכולים לראות מה נכון לעשות, ואיך אפשר לפעול כדי להפיג את הקושי, אבל לא להישאר מקובצים ובשנאה ובקושי, כעס ובשנאה עצמית הרבה פעמים. אז יש לזה תועלות מאוד מאוד חשובות ליכולת שלנו לאהוב. תשימו לב שמה שחוסם את היכולת שלנו לאהוב, זה שאנחנו מפחדים להיפגע. אנחנו מפחדים, הרבה פעמים הלב שלנו נסגר כי מישהו פגע בנו, או משהו פגע בנו, אבל אחרי זה, אפילו אחרי שהאיום הזה חלף, הלב שלנו נשאר סגור. ואז אנחנו ממשיכים וחיים לב סגור כדי לא להיפגע, אבל אנחנו מרגישים שאנחנו לא כל כך יכולים לאהוב. ואם אנחנו שואלים את עצמנו למה אנחנו לא יכולים לאהוב, אם נחקור את זה, אולי נגלה שאנחנו אותו מנגנון שמגן על עצמנו וסוגר את הלב כדי שלא ניפגע, גם סוגר על עצמנו שלא נוכל להרגיש אהבה, כי הרגשות באים מאותו גוף, מאותו לב ואותה תודעה. אז יש איזו סופרת שכותבת את זה מאוד יפה באחד הספרים שלה, אם שמעתם על רחל נעמי רמן, ברכות סבי, חוכמה משולחן המטבח, היא אישה מדהימה, ממליץ לכם לחפש אותה, תורגמו, שני הספרים האלה תורגמו לעברית. אז היא רופאה והיא מטפלת והיא אישה מדהימה, והיא אומרת, אני מצטט, אחד ממטופליי אמר לי פעם שניסה להתעלם מסבלו ומסבלם של אחרים מכיוון שהוא רצה להיות מאושר. אלא שהאדישות לסבל לא תביא לנו אושר. אותו חלק בתוכנו המרגיש את הסבל, הוא בדיוק אותו חלק בתוכנו המרגיש את השמחה. אז אם הלב שלנו נסגר כדי שלא נרגיש את הסבל, אז גם לא נרגיש שמחה, אז גם לא נרגיש אושר, אז גם לא נרגיש אהבה, כי הלב סגור, משהו שם לא פתוח. אז באיזשהו מקום, או בהמון, בכל המקומות, התרגול של החמלה זה לפגוש, לזהות מתי הלב נסגר, כי קשה לנו, כי פגשנו משהו קשה, פגשנו רגש קשה בתוכנו, פגשנו איזה דימוי עצמי שקשה לנו, מישהו אמר לנו משהו שפוגע בנו, והלב שלנו נסגר, ואז אנחנו מזכירים לעצמנו, זה בסדר, יונתן, אתה יכול לנשום לתוך זה, אתה יכול להיות עם זה, אתה יכול להתרווח, אתה יכול לאפשר ללב להיפתח אפילו כשקשה. ובאיזשהו מקום, בטיבטית, אני לא דובר טיבטית, אבל אומרים שהמילה הטיבטית, המקבילה לחמלה, זה לתת ללב להדהד עם קושי. ואני חושב שזה לרטוט עם קושי, ואני חושב שזה דימוי יפהפה, והוא מאוד מאוד מתאים למה שאני מנסה להעביר פה. אנחנו יכולים לפתוח את הלב ולתת לקושי, לתת לעצמנו להרגיש את הקושי. הקושי לא יהרוס אותנו. הפחד מהקושי, השריון מהקושי, יבודד אותנו ויגרום לנו להרגיש מנוכרים, רחוקים מעצמנו, רחוקים מאחרים, לא מובנים, לא אהובים, לא, כי הלב שלנו סגור. ואילו כשאנחנו פותחים את הלב ומסכימים להרגיש את הקושי, אז זה לא קל בהתחלה. אז מרגישים את הכעס, מרגישים את הבושה, מרגישים את האשמה, מרגישים את החרטה, מרגישים את הכאב, אבל אנחנו כבר רוטטים איתו, ואנחנו לא מנוהלים על ידו, ואנחנו יכולים אז לפעול ביותר מיומנות, מה אנחנו יכולים לעשות, כדי להפיג את הקושי. אבל קודם כל, לפתוח את הלב, כי עד אז אנחנו מאוד מאוד מקובצים. אני אומר את זה כאילו שזה נורא קל, זה לא נורא קל. אם זה היה נורא קל, היינו עושים את זה כל הזמן. אנחנו מאוד פוחדים מקושי, אנחנו פוחדים מכאב, ולכן המנגנון הזה של הקיבוץ. כמו שאמרתי, המנגנון הזה הוא אוטומטי, והוא מתוכנת, הוא בתוכנת ההפעלה של כמעט כל היצורים החיים, להיסגר מול קושי, אבל החוכמה של החמלה, ואגב, החמלה היא כמובן לא איכות בודיסטית, היא איכות אנושית, זה לא המצאה בודיסטית, פשוט בתרגול הבודיסטי יש הרבה הרבה דגש, והרבה תרגולים והרבה הבנות, כמה חשוב לטפח את החמלה ולפתוח מחדש את הלב, כי אחרת אנחנו נישאר במעגלים של סבל. אז באיזשהו מקום להזכיר לעצמנו שלהרגיש פגיע, להרגיש חלש, להרגיש שקשה לי, זה לגמרי אנושי. יש מישהו מאיתנו שהוא לא פגיע? אנחנו מאוד פגיעים, כולנו פגיעים, הגוף שלנו כל כך פגיע, ככה חיידק כזה כמו קורונה יכול לחולל בנו שמות, ככה מישהו אומר לנו משהו אנחנו נלווים, ככה מישהו עושה משהו ואנחנו איבדנו את העבודה שלנו ואיבדנו את... ככה מישהו עושה לנו וחיים שלנו לא כמו שהיו אתמול. אנחנו מאוד פגיעים וזה ממש בסדר להיות פגיעים, זה לא תלוי בנו. האם אנחנו מנסים להסתיר את הפגיעות שלנו ולהעמיד פנים שאנחנו לא פגיעים, אז אנחנו סובלים, כי אנחנו כל הזמן מעמידים פנים. האמת היא שאנחנו מאוד פגיעים. והפגיעות שלנו היא חלק מהיופי שלנו. העובדה שאנחנו עדינים ופגיעים, זאת לא בעיה. זה רק איזשהו דימוי עצמי, לא, אני צריך להיות חזק, אני צריך להיות רמבו, אני צריך להעמיד פנים כאילו ששום דבר לא מזיז לי ושום דבר לא פוגע בי. אבל אנשים שיודעים שלא מפחדים מהפגיעות שלהם, שלא מסתירים, לא עסוקים בלהסתיר את הפגיעות שלהם, שלא עסוקים בלאפר אותה, למה המילה ש... להסוות אותה, לא אמורים, לא עסוקים בלהסוות אותה, אז האנשים יותר אנושיים, וגם עם מי אנחנו אוהבים? בואו נחשוב רגע, איזה חברים אנחנו אוהבים? אנשים שאומרים לנו, תשמעו, אני אין עליי, אני חזק, שום דבר לא מזיז לי, אני, או בן אדם שאומר לנו, תשמע, יונתן, נורא נעלבתי ממה שאמרת, ומאוד פגע בי, אני לא... ברור לגמרי שאנחנו מעדיפים אנשים אמיתיים, ואנחנו לא רוצים חברים מזויפים. אז למה אנחנו מנסים להיות את אותם חברים מזויפים, שאנחנו יודעים שאין אף אחד כזה? אין בן אדם שהוא לא פגיע, אין בן אדם שלא נעלב, אין בן אדם שהוא לא... אני אגיד לכם חדשות מרעישות. לי זה עזר להבין את זה. האדם שכמעט הכי קשה לי איתו במדינה, זה שראש הממשלה שלנו כרגע, הוא בן אדם מאוד 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 פגיע. הוא בן אדם שכל כך פגיע לכבוד שלו ולדימוי שלו, שהוא עסוק במערכת הסתרה אינסופית, כדי שאף אחד לא ידע כמה שהוא פגיע. אבל הוא מאוד מאוד פגיע. ולנו קשה, כי הוא סובל מזה שהוא פגיע, ואנחנו סובלים מזה שהוא פגיע. אבל כשנבין שאנחנו פגיעים, ושהוא פגיע, כשהוא יבין את זה, יהיה לנו הרבה יותר קל. אם אני מנסה לתרגל חמלה מול נתניהו, זה להזכיר לי לעצמי שהוא פגיע, ושהוא נעלב, ושהוא פגוע, ושהוא בן אדם, ולאחל לו שלא יהיה פגיע. כי אם הוא לא יפחד מהפגיעות שלו, יהיה לכולנו יותר טוב. כך אני מאמין. בלי להיכנס לפוליטיקה, אני מנסה להצביע על זה שכולנו פגיעים, ואם אנחנו לא מסתירים את הפגיעות שלנו, ולא מעמידים פנים שאנחנו לא פגיעים, אז זה כבר לא כל כך אישו לא להיות מושלם, זה נורא אנושי, ואנחנו לא צריכים לפחד, לא צריכים להסתיר, ואז אנחנו עסוקים בלהיות אמיתיים, ולא עסוקים בלשחק איזשהו דימוי שהוא לא באמת אמיתי לנו. אז חמלה היא לא מגנה סבל, היא לא מגנה פגיעות, והיא לא שונאת סבל, חמלה רוצה, הלב החומל, התודעה החומלת, רוצה להפסיק את הסבל, אבל מבלי לשנוא את הסבל. אתם רואים את ההבדל? אפשר לפעול במיומנות להפסיק סבל, מבלי לשנוא אותו. או לשנוא את מי שמייצר לנו סבל, או את עצמנו, כי ייצרנו עצמנו סבל. ומה שלי מאוד מאוד עוזר דרך הבודיסטית, מה שלי מאוד מאוד עוזר להבין איך אפשר לפגוש סבל או תוקפנות מבלי לשנוא, זה ההבנה שהבודה מלמד, שמי שסובל ומי שפועל, נגיד את זה אחרת, מי שפוגע, כל, זה, מבחינת הבודה זה אקסיומה, אני מציע לכם לבדוק את זה, מי שפוגע, כל מי שפוגע, נמצא באיזשהו מעגל של דוקה. נמצא באיזשהו מעגל של סבל, מסוג כזה או אחר. וסבל בהבנה הבודהיסטית זה לפעול מתוך חמדנות והשתוקקות. כשאנחנו פועלים מתוך חמדנות והשתוקקות, אנחנו בסבל, כי אנחנו לא מבינים כמה זה פוגע בנו, וזכרו בשיחה אתמול, וכמה אנחנו נהיים גרידיים, כאשר אנחנו נאחזים במה שאנחנו רוצים. אז בן אדם שפועל מתוך השתוקקות, והוא כבול להשתוקקות שלו, הוא ללא ספק בסבל, והוא פוגע בעצמו ובאחרים, ותחשבו על כל האנסים וכל האנשים ששודדים ומשחדים וגונבים ועושים, רק כי הם לא יכולים לשלוט בהשתוקקות שמפעילה אותם, הם בהחלט בסבל. וסוג נוסף של סבל זה מתוך כעס ומתוך שנאה, אז כל מי שפוגע נמצא או בהשתוקקות, אומר לנו הבודה, או מתוך שנאה, מתוך כעס, או מתוך בורות, שזה אומר אי ידיעת הקשר בין מה שאנחנו עושים למה תהיה התוצאה שלנו. ואם בן אדם פועל מתוך סבל, ואני בדקתי את זה, ואני אמשיך לבדוק את זה, איך אפשר לבדוק את זה? על עצמנו. תבדקו כל פעם שפגעתם במישהו, במשהו, האם עשיתם את זה מתוך אהבה, או עשיתם את זה כי הייתם באיזה סוג מסוים של דוקה. כל פעם שאני פגעתי, בילדים שלי, בבת הזוג שלי, אמרתי משהו פוגע, עשיתי איזשהו מעשה שלא הייתה בו מספיק הקשבה, היה בו אנוכיות, היה בו איזה חוסר התחשבות, כל פעם, ואני בדקתי את זה 40 שנה אחורה, 50 שנה אחורה, כל פעם שפעלתי וגיליתי שפגעתי במישהו, הייתי בסוג מסוים של סבל. ואומר לנו הבודה, אם בן אדם נמצא בסבל, מה התרופה הטובה למישהו שנמצא בסבל? הוא אומר, שנאה אף פעם לא הפיגה סבל. שנאה מעולם לא הפיגה סבל, רק אהבה, רק טוב לב, רק חמלה יכולה להפיג סבל. אז אומר לנו הבודה, שהתרופה או התגובה, או כן, תרופה או תגובה, השפויה היחידה, האפקטיבית היחידה, זה לחמול את מי שסובל. לחמול זה לא אומר לסלוח לו, זאת אומרת, זה לא אומר להסכים לו לפגוע, זה כן לעצור את הפגיעה, אבל מבלי לשנוא אותו. כי אם אנחנו שונאים אותו, איך אנחנו מרגישים? כשאני שונא את ראש הממשלה, כשאני שונא את המדיניות של מישהו, האם טוב לי או האם רע לי? האם אני יותר אפקטיבי כשאני שונא מישהו, או כשאני פועל מתוך חמלה? אז לי כבר ברור, שאני יכול לפעול, להפגין בנחישות ולעשות פעולות בנחישות, להפסיק סוגים של פגיעה, מה שנראה לי פגיעה, סוגים של סבל, מבלי לסנוע. כשאני מחזיק שנאה בליבי, לי קשה, אני סובל, ישר. אז זה לימוד מאוד עמוק, ואי אפשר, להבין אותו עד שאנחנו לא מתרגלים ועד שאנחנו רואים שזה אפשרי. איך אפשר לעצור מישהו שבא לתקוף אותך מבלי לשנוא אותו? שנים הסתובבתי עם הדילמה הזאת, מישהו בא לתקוף אותך, מישהו בא להרוג אותך, איך אפשר שלא לשנוא אותו? וגיליתי שאפשר, גיליתי שאפשר לפעול במיומנות, באסרטיביות, בנחישות ובאפקטיביות, כשמישהו בא לפגוע בך, כן לפחד, כן לדאוג, אבל מבלי לשנוא אותו, זה אפשרי. אם היה לי יותר זמן, הייתי מספר לכם סיפורים, איך גיליתי את זה ומה ההזדמנות, אבל אני לא רוצה לקחת יותר מדי זמן. אז אני אומר, כאשר אנחנו לא מקובצים בשנאה ובפחד, אנחנו מגיבים בצורה יותר יעילה, ואנחנו יכולים לא לתקוף, אלא לפעול במיומנות, זה כלפי חוץ. אבל אני רוצה להגיד שאולי, אני מציע פה, לא חייבים להסכים איתי, אם ננסה להסתכל סביבנו, מי הבן אדם שהכי קשה לנו איתו בחיים? איפה נמצא הבן אדם שעושה לנו הכי הרבה hard time? כמה הוא רחוק מאיתנו כרגע? הוא במקרה נרשם גם לריטריט הזה. אוקיי, אז אנחנו יכולים לגלות שהאדם שמאוד קשה לנו איתו, נמצא כאן איתנו. ומה זה אומר? זה אומר שאנחנו מתנהגים, אנחנו קשים עם הבן אדם הזה, ולכן קשה לנו עם עצמנו, כי אנחנו קשים עם עצמנו. וחמלה מלמדת אותנו שוב ושוב, עוד ועוד, לא לתקוף את עצמנו שקשה לנו. זה כל כך אווילי, הרי כבר קשה לנו. מה זה יעזור שאני אקשה עם זה? אם אני ארביץ לעצמי, אם אני אגיד לעצמי, אתה גרוע, אתה לא שווה שום דבר, אתה אידיוט, אתה זה, אני אהיה יותר טוב? הרי ברור שלא. אז אני גם, לא רק זה שאני אהיה קשה עם עצמי, אני גם ישנא את עצמי ואני אחשוב שאני לא שווה שום דבר. אז התקיפה העצמית היא מנגנון הרסני בטירוף, שהוא בא מתוך כוונה טובה. אנחנו חושבים שאם אנחנו נהיה ביקורתיים, אם אנחנו נגיד את זה, לא אותם, behave yourself, תשתפר, תתאמץ, תשתדל יותר, תיקח את עצמך בידיים, אז נהיה יותר טובים. וזה בסדר. במקור, התוקפנות העצמית באה מתוך מטרה טובה. אנחנו רוצים להיות יותר טובים, אז זה מקור טוב. אבל האופן שבו אנחנו תוקפים את עצמנו הוא הרסני. במקום לעזור לנו להשתפר, אנחנו הופכים להיות הבן אדם שהכי קשה לנו להסתדר עם עצמנו. אתם מבינים מה אני מנסה להגיד? יש שם משהו בריא במקור שלו, אבל באופן הפעולה הוא עושה בדיוק את ההפך. אנחנו נהיים קשים מדי עם עצמנו, כי אנחנו לא יודעים לחוש חמלה כלפי עצמנו. לא יכולים לסלוח לעצמנו על זה שקשה לנו. לא מסכימים לקבל את זה שכרגע קשה לנו. כרגע אני חווה בושה. כרגע אני חווה אשמה. כרגע אני חווה חוסר ערך. כרגע אני חווה פחד. ואז לא רק זה שאני מפחד, אני גם שונא את עצמי שאני מפחד. אני כועס על עצמי שאני מפחד. לא רק זה שאני מתבייש, אני גם כועס על עצמי שאני מתבייש. שונא את עצמי כי אני מתבייש. לא רק זה שאני מגמגם, אני גם כל כך כועס על עצמי שאני מגמגם. החמלה מלמד אותנו, אל תעשה את זה לעצמך. אל תעשי את זה לעצמך, את מביאה סבל מיותר. ובמקום זה אפשר פשוט להזכיר לעצמנו שאנחנו פגיעים, להזכיר לעצמנו שכרגע אנחנו בסבל, כרגע אנחנו חווים גל של דוקה, ואם נדע לחמול את עצמנו, לחוש עדינות וטוב לב כלפי עצמנו, למרות שקשה לנו, בגלל שקשה לנו, יותר מ-50% מהבעיה כבר תיפטר. כי התוקפנות העיקרית באה מתוכנו כלפי עצמנו. אף אחד לא תוקף אותנו כשאנחנו מתביישים, אף אחד לא תוקף אותנו כאשר אנחנו מרגישים שאנחנו לא שווים לרגע או לכמה רגעים, אנחנו תוקפים את עצמנו. אז אנחנו המקור של הדוקה, ולחוש חמלה לאותו מקור של דוקה, זה הדרך הכי שפויה כדי לסיים את אותה דוקה. זה לא להסכים לדוקה, זה לא להסכים לזה שאני לא שווה, זה לא להסכים לזה, זה להיפתח לאפשרות שזה מה שקורה כרגע, ואני בסדר עם זה. אם אני בסדר עם זה שאני פוחד, אז זה לא כל כך קשה לפחד. אם אני בסדר עם זה שאני מרגיש כרגע בושה, אז בושה זה פשוט רגש, דפוס שבא והולך. אם אני מרגיש כרגע חוסר אונים, אם אני מרגיש כרגע חוסר שליטה, זה בסדר. זאת אמת, הרבה פעמים, רוב הזמן, אני לא בשליטה על מה שקורה, וזה ממש בסדר. כשאני לא דואג ואני לא כועס על עצמי שזה מה שאני מרגיש, אז הדברים באים מעצמם, רוקדים, רוטטים, וגם עוברים הלאה. זה הטבע של הדברים. מה שמחזיק אותם, מה שלא גורם להם לנוע לכל הכאבים ולכל הדוקות, זה ההתנגדות שלנו. השנאה העצמית, הכעס, חוסר מוכנות שלי לקבל את עצמי, גורם לי להיות כל הזמן בהדיפה, במגננה, להחזיק את הדוקה ולא לתת לה לעבור. זוכרים את כמה זה כואב להחזיק שני ידיים ככה הרבה זמן? אז כשאנחנו שונאים את עצמנו וקשים עם עצמנו, וואו, חיים נהיים בלתי נסבלים. איינשטיין אמר משהו, נתקלתי בזה לפני הרבה שנים. איינשטיין מוכר בדרך כלל בזכות החשיבה היצירתית שלו, בזכות המוח החריף שלו. מסתבר שגם היו לו תובנות אנושיות ורגשיות מאוד עמוקות. אז הוא באיזשהו מקום כתב, אמר, אני תרגמתי מאנגלית, האדם הוא חלק מהשלם הנקרא על ידינו היקום. חלק אשר מוגבל בזמן ובמרחב. הוא חווה את עצמו, את מחשבותיו ואת תחושותיו, במשהו נפרד מהשאר. מעין אשליה אופטית של תודעתו. אשליה זו היא סוג של כלא בשבילנו, אשר מגבילה אותנו בתוך תשוקותינו האישיות, ולאהבה למעט האנשים אשר קרובים לנו. תפקידנו חייב להיות לשחרר את עצמנו מכלא זה, על ידי הרחבת מעגל החמלה שלנו, כך שיחבוק את כל היצורים הקיימים ואת כל הטבע על יופיו. אז איינשטיין מזכיר לנו, ובעיניי זה מדהים, שהדרך לשחרר את עצמנו מהמגבלה שלנו, מההצרה של התודעה שלנו, זה להרחיב את היכולת שלנו לחמול, להרחיב את מעגל החמלה, שיחבוק את כל היצורים החיים, וזה אומר קודם כל את היצור החי הזה, אי אפשר להיות בחמלה לכל האחרים ולשנוא את עצמי. זה פרדוקס. זה לא באמת עובד. זה עובד לתקופה מסוימת, אבל מתי שאנחנו נשרפים מבפנים. אז הדרמה מזכירה לנו להתחיל מהמקום שבו יש הכי הרבה סבל, או כמה שניתן, והרבה פעמים זה להתחיל מאיתנו. לפעמים טוב להתחיל במישהו אחר שקצת קצת פחות קשה לנו עם עצמנו, מישהו שאולי יותר קל לו לאהוב אותו, וכשאנחנו לומדים לאהוב ולחמול עליו, אז לעשות את זה עם עצמנו, זה גם כן אפשרות מאוד טובה. אבל לחמלה באופן בסיסי אין כיוון. לחמלה זה לא כאילו שאני חומל לשם או חומל לשם. חמלה זה כמו השמש, זה לכל הכיוונים. השמש לא מאירה ולא מחממת פחות פנימה מאשר החוצה. לשמש אין את ההבדלה הזאת, היא קרוב, רחוק, שחור, לבן, יהודי, מוסלמי. השמש מאירה לכל כיוון, וכך גם התודעה החומלת לחמלה, זאת איכות של הלב שמוכנה לפגוש את כל היצורים, כמו שאומר מאוד יפה איינשטיין, את כל היצורים הקיימים ואת כל הטבע, גם על היפה שלו וגם על המכוער שלו, גם על הקושי, גם על הקלות, החמלה היא הולכת לכל הכיוונים. אז זה מה שאנחנו מפתחים במדיטציה. אני רוצה לסיים פה ולהגיד שחמלה זאת לא איכות מופשטת ולא איכות שייחודית לבודות או לאנשים נאורים, זאת איכות שאנחנו מטפחים אותה עוד ועוד, היא בטבע התודעה שלנו. אנחנו לא מייבאים משהו שאין לנו. איך אנחנו יודעים את זה? כאשר אנחנו לא מפחדים ולא שונאים, אז הלב שלנו הוא מטבעו חומל. תשימו לב שאתם רואים חתול קטן ברחוב, ואתם לא מפחדים ממנו ולא נגעלים ממנו, אתם ישר רוצים להכיל אותו, לחבק אותו, ללטף אותו, נכון? שאין פחד ואין גועל ואין סכנה, באופן טבעי אנחנו חומלים מישהו שקשה לו. תינוק, הוא חתולים, לא יודע מה, לאן החמלה שלכם הולכת באופן טבעי, אז באופן בסיסי, בהבנה הבודיסטית, הלב, הטבע המקורי של הלב והתודעה שלנו, הוא אוהב וחומל, והוא מוסתר, והוא מוסך על ידי פחד, על ידי בורות, על ידי דוקה, כל מה שדיברנו עליו. אז התפקיד שלנו זה לגלות מתי הלב שלנו נסגר, ולפעול עוד ועוד ושוב ושוב כדי לפתוח את זה, וזה התרגול, ואת זה אנחנו מיישמים כל פעם שאנחנו פוגשים כאב, כל פעם שאנחנו מיישמים פוגשים אי שקט, כל פעם שאנחנו מיישמים פוגשים פחד, כל פעם שאנחנו פוגשים מחשבות או רגש שקשה לנו איתו, מזכירים לעצמנו אין צורך לתקוף, אין צורך להילחם? האם אני יכול לפתוח מחדש את הלב, לחוש כמה קשה לי כרגע, לא לשנוא את הקושי ולא לשנוא את עצמי? זאת נקודת ההתחלה בפיתוח חמלה, ואנחנו כבר עושים את זה היום שהתחלנו לתרגל מדיטציה. אז רציתי ככה להאיר את האספקט הזה. אז בואו נשב לנו שתי דקות בשקט. Okay.